שלום חברים, כאן דני בית אור, תודה רבה על ההקשבה לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, שלי, על השקעות נדל"ן בארצות הברית. היום פרק קצת שונה מהאופי הרגיל שלי או מהנוסח הרגיל שלי, היום פרק שהוא קצת, בוא נגיד, לוקח עסקה, מפרק אותה לגורמים ואני כבר רוצה לתת לכם אזהרה, אני קצת נכנס פה בנתונים, בעסקה הזאת היא קצת מראה את הדברים, בוא נגיד, נוגע בחולשות של עסקה. העסקה המדוברת זה עסקה באוסטין, טקסס, או פרוור של אוסטין, טקסס. לא עסקה שעשיתי באופן אישי, לא עסקה שלי, לא עסקה גם שהצעתי בכלל למישהו מהלקוחות שלנו לעשות, אלא לקחתי עסקה ש... אני, כמה שאני יודע, מישהו אחר עשה, אני לא מכיר באופן אישי את הפרטים של העסקה מקרוב, אלא רק לקחתי איזשהו פוזיציה של בוא ניכנס לדברים ונבין אותם קצת יותר לעומק ונראה את החולשות של העסקה הזאת. אני בסוף הפרק אני כן אגיד, בכל זאת אגיד כמה דברים חיוביים ומה כן חוזקות או מה כן אפשר לעשות עם העסקה הזאת. זו עסקה אמיתית, זה בית אמיתי, זה נתונים אמיתיים. אני לא חושף את הכתובת המדויקת, אני לא שם תמונות בדיוק של הבית, אלא הכל אכן נתונים אמיתיים. אני השקעתי הרבה מאוד זמן כדי לעשות מה שנקרא reverse engineering ו-deconstruction ולהביא את הנתונים שיהיה הכי קרוב שרק ניתן למציאות. אני אומר את זה בזהירות כי אני לא עשיתי את העסקה הזאת, אין לי את כל הנתונים ממקור ראשון, אבל יש לי הרבה מאוד דרכים לאסוף אינפורמציה על עסקה, ולכן אני די מרגיש בנוח עם המספרים. ייתכן ואני טועה בכמה דולרים שמאלה ימינה, אז אני מניח שאם יש טעויות, הן לא טעויות גדולות, ואני מקווה שזה ייתן לכם עדיין את האסנס של העסקה. Deconstruction of a real estate deal in Austin. ככה אני קורא לזה. זה גם מונגש בווידאו באנגלית. אני אשים את הלינק בתיאור של הפרק, בפרטים של הפרק, מוזמנים לצפות בווידאו באנגלית. היתרון לווידאו בעסקה בפרק שכזה, זה פשוט רואים ויזואלית את המספרים, מה שקשה לעשות בהאזנה קולית בלבד. לכן גם במהלך הפרק הזה, מכיוון שזה בפורמט של שמיעה והאזנה, אני אהיה יותר עגול עם המספרים, אני לא ירד לרמת הדולר או הסנט, אלא יותר יעגל את המספרים טיפה למעלה, טיפה למטה, כדי להקל על ההאזנה, איתכם הסליחה וההבנה, שאני בסך הכל מנסה להנגיש את זה בצורה טובה עבורכם. יאללה, בוא נצלול לעסקה ובוא נסביר מה קורה פה, כדי שתוכלו קצת להבין. אז אני מציין, הבית הוא בית שנקנה בפרוור שנקרא סידר פארק בטקסס. הערה אחרונה, סליחה לכל אלו מכם שהשקיעו כבר באוסטין ועכשיו מביעים חרטה או קצת מאוכזבים או כועסים עליי שאני בכלל לוקח את הזכות הזאת לנתח עסקה ככה, איתכם הסליחה, זה לא, אין לי כוונה לפגוע בכם, אלא אולי רק שתפיקו גם כן ותוכלו לשפר לפעמים הבאות, איתכם הסליחה. מקווה שזה לא יביא אליי כעס רב. חזרה לעסקה שלנו. יש לנו פה בית צמוד קרקע בפרוור של אוסטין שנקרא סידר פארק, טקסס, מי שלא מכיר. שלושה חדרי שינה, שתי אמבטיות, 2,000 סקוור פיט וקצת, נבנה ב-98, דווקא גראז' גדול כנראה יש לו, בתי ספר טובים, אזור מצוין, עיר נהדרת, אוסטין דרך אגב, עם כל זה שאני קצת הולך פה להיכנס פה לעניינים, אני מאוד אוהב את אוסטין, שוק, אזור מתלושוק, אזור כיפי, מיוחד, מדליק, מגוון, איכות חיים, רמת מחיה, וואלה, אחלה, אחלה, אחלה. מה לעשות שאני בא מפוזיציה של משקיע נדלן, ולא אחד ששואל את עצמו איפה אני הולך לגור בארצות הברית בשנה, שנתיים, שלוש הבאות. אם כן הייתי שואל את השאלה הזאת, וטקסס כן הייתה על הפרק, סביר להניח שאוסטין הייתה גבוה מאוד בסדר העדיפויות שלי אם הייתי שוקל לעבור לאוסטין ואפילו לקנות לעצמי בית לגור בו. זה לא המצב בשיחה הזאת. אני מסתכל מפוזיציה מאוד צרה של משקיע נדלן שיש לו אלטרנטיבות, שיש לו אופציות, ולכן חשוב להבין שמאיפה הפוזיציה של הניתוח שאני הולך לעשות פה. אני מדגיש, אין לי שום דבר, נהפוך הוא, נגד אוסטין. אחלה מקום באמת. הייתי שם כמה פעמים, מדליק, מקסים, יפה. אוקיי, אז מה? אוקיי. הבית נקנה ב-445 בשנת 2001. בואו נעשה רגע לחיצת כפתור ונחזיר את עצמנו ל, אני מניח, לחצי השני של 2021, ונחשוב שאנחנו כרגע כמה שנים אחורה מסתכלים על העסקה הזאת מבעוד מועד. זאת אומרת, אנחנו עכשיו ברוכים הבאים חזרה להמצאת השנה שלנו, מכונת הזמן, 2021, הנה העסקה מולנו. שווי הנכס, בערך $455,000. כמה אני קונה את זה? $455,000, במה שנקרא, בשווי שוק. אין עם זה שום בעיה מבחינתי. לא, אני יודע שהרבה אנשים מחפשים לקנות מתחת, גם אני גם הרבה פעמים קניתי במחיר השוק, וזה הוכיח את עצמו יופי ומעולה ומצוין, אז אין לי איזה שום בעיה, עד כאן הכל בסדר. טיפה יקר ממה שאני רואה בשווי של הנכסים שאני קניתי או קונה בימים אלו, תזכרו, 2021, אבל בסדר, גם $450,000 זה בסדר גמור, זה לא נורא, יופי של בית, יופי של מקום. לצורך הרכישה, אני לוקח משכנתה, 75% משכנתה ששם אותי ב-$340,000 משכנתה ו-25% הון עצמי, אז אני הולך לשים פה קצת יותר מ-100 ובערך $115,000 הון עצמי ל-30 שנה, אבל אנחנו ב-2021, הריבית מדהימה, יש פה איזשהו אירוע מדליק, יש לי 4% ריבית. פה אני חייב לציין, יכול להיות שזה 3.5, אולי 4.5, אני לא יודע בדיוק מה הריבית שניתנה באותו יום, באותה נקודת זמן, אבל לצורך העניין נשתמש ב-4%, ריבית מדליקה, גם 4.5 זה בסדר, אבל כמובן ש-3.5, בואו נשתמש ב-4% ריבית צמודה, קבועה ל-30 שנה, זה שיחקנו אותה. בואו נתקדם עם הנתונים. קנינו, עומדים לקנות את הבית, מסתכלים על המספרים, שכר דירה שהולך להתקבל פה. בין 2,400, אולי $2,500. וואלה. כן, וואלה. בוא נגיד זה ככה. חלק מהאנשים שמקשיבים לזה, שחיים במקומות שונים בארצות הברית, יכול להגיד, וואלה, דווקא לא רע. בית ב-450, להזכיר אותו ב-2,500. אוקיי, לא רע בכלל. בסדר, אני מקבל. אני חושב שזו נקודה פתיחה מאוד בעייתית כשלעצמה לקנות בית ב-450 ולהזכיר אותו ב-2500, חכו, זה הולך להמשיך ולהסתבך. אז אמרנו שכר דירה 2500 בערך, 2400-2500. נקודה כואבת מספר אחת, הוצאות קבועות שיש לנו על הנכס. הראשונה, property taxes. Property taxes בשנת 2000, באותה שנה היה $6,500, אפילו לקחתי בחשבון $6,000, זאת אומרת אני בחודש $500 מתוך ה-2,500 שלי, אם אני אקבל 2,500, הולך ל-property taxes, כואב, חלק מהמחיר של אוסטין, של טקסס. הנקודה הכואבת הבאה, ביטוח. טקסס יקרה, ביטוח $200-$250, וואלה, אולי אני ממש מגזים, $200, בסדר, $200, רשמתי 250 באקסל, בוא נקרא לזה 200. כבר אני רואה שיש לי פה, בין השכר דירה שנכנס, למיסי נכס, לביטוח, קצת הוצאות, בסדר, אפילו לא המון הוצאות חודשיות, וחברת ניהול, בהנחה שאני משתמש בחברת ניהול, ועמלת השכרה, וקצת, ו-HOA של $10 בחודש, שזה כלום, מה זה HOA של 10 חודש? כלום. ועוד קצת זה שהנכס עומד ריק בין דיירים, עוד כמה אחוזים בודדים, וכמובן, עדיין יש לי משכנתה, תשלומי משכנתה של $1,600, הבית המקסים, אני לא ציני, הבית המקסים הזה, בפרוור של אוסטין, שהוא פרוור מדליק, הולך לייצר תזרים מזומנים שלילי של כ-300 דולר בחודש. אולי אני טועה, 250, 200, אבל מהיום הראשון אני כבר רואה שהנכס הזה הולך לייצר לי תזרים מזומנים שלילי. למה כואב לי אפילו לעשות את הניתוח עסקה הזה? כי אני בהחלט לא מפחד ברמה האישית מתזרים מזומנים שלילי. הייתי בהרבה מאוד עסקאות באופן אישי, בעיקר לפני המשבר של 2008, שהיה לי תזרים מזומנים שלילי, ותזרים מזומנים שלילי שאנשים בדרך כלל מפחדים ממנו, אני לא. למה? כי יצא לי הרבה, והבנתי איך לבנות את זה, ואיך להסתכל על זה, ואיך לחשוב על זה, ואיך בקיצור, זה לא מלחיץ אותי. אבל אנחנו בשנת 2021, מסביבי יש לא מעט נכסים ב-250 אלף דולר, ב-300 אלף דולר. הבית הזה, אני מניח שהייתי קונה אותו משהו מאוד מאוד דומה לו מבחינת האיכות, האזור, המקום, הבתי ספר, ואפילו אולי בשוק קצת יותר גדול וחזק, ב-350 אלף דולר, ומזכיר אותו ב-3,000 דולר, אתם יודעים מה? 2,750, נהדר, בלי property taxes כל כך גבוהים, בלי ביטוח כל כך יקר, כן, איך אני יודע? אני עושה עסקאות כאלו כל הזמן, בטח ב-2021 וגם היום. אז כבר אנחנו מבינים שפה יש נכס שנקנה בשווי שוק שזה בסדר, ומהיום הראשון השכר דירה שלו נמוך, ויש לו הוצאות גבוהות, וזה נכס שיהיה לו קשה להחזיק את עצמו, שלא לדבר על זה שיש פה מזל של קיבלנו ריבית של 4%, אז זה באמת צמצם לנו את העלות, וזה אולי נקודת אור אחת שיש בעסקה הזאת. כבר אני יכול לראות שהנכס הזה בעייתי מבחינה תזרימית. אוקיי, בעייתי, אולי זה לא סוף העולם, אולי יש דברים שאני יכול לעשות, אולי אני בכלל מכוון פה על נכס שהוא אמנם בעייתי תזרימית, אבל לפחות יש סיכוי שהולך להיות עליות ערך יפות. עליות ערך, מגניב. בואו נסתכל. עכשיו אנחנו נקפוץ במכונת זמן שלנו כמה שנים קדימה. להיום. אנחנו במאי 2024, אמצע שנת 2024, ויש לנו נתונים על השנים שעברו. אז בואו נראה. בואו נסתכל ככה על מה קרה פה. אז התחלנו את שנת 2021 עם מיסי נכס של 6,500, אני קורא לזה אפילו 6,000. ביטוח של איזה 1,600, אני מנחש. שכר דירה של 2,400. שווי נכס 450 אלף דולר, ותזרים מזומנים שלילי חודשי 300 דולר בערך. אוקיי, בסדר, לא נורא, לא סוף העולם, גם לא כסף 300 דולר, הרבה אנשים לא מתרגשים מזה, זה בסדר גמור. 2022, אופה, יש לנו פה בעיה מספר אחת, מיסי הנכס קפצו. מ-6,500 דולר ל-11,000 דולר, כמעט פי 2, Oh my God, מה עושים? לא יודע, בוא נמשיך להסתכל, אולי יש לנו פה איזשהו מקום אחר שקיבלנו תמורה בעד האגרה, הביטוח עלה, עכשיו הוא איזה 1,900, 1,800, אוקיי, עלה בוא נגיד ב-200 דולר, כי זה מה שקורה בטקסס בימים אלו, אבל גם השכר דירה שלי עלה. אני כבר לא ב-2400, אני כבר ב-2500. אופה. שימו לב שהתזרים שלי כרגע זז משלילי של 300 דולר בחודש, נגטיב 300 דולר בחודש, ל-500 דולר נגטיב בחודש. עוד 200 דולר בחודש. אוקיי, אתם יודעים מה? עדיין, לא נורא, בוא נתקדם. בטח יש לנו פה עליית ערך שגם משקפת למה הם גובים 11,000 דולר על ה-property taxes. נכון, הנכס עלה, בוא נגיד שהוא היה 450 ב-2021, 455, אוקיי, אני רוצה להיות הוגן כלפי העסקה. הנכס שלי בשנת 2022 כבר שווה 460 אלף דולר. וואו, קונפטי, אין לי אפקטים פה, סליחה. הנכס עלה בערכו ב-5,000, אולי 10,000 דולר, מגניב. טוב, חבר'ה, זה השקעת טווח רחוק, בואו נחכה. אולי יש לנו פה הפתעות בעתיד, יאללה. 2023, או, הנה משהו טוב קורה, מיסי הנכס ירדו ל-8,600 דולר, ה-property taxes ירד בצורה משמעותית, סוף כל סוף, איזושהי אתנחתא, אני כבר לא ב-11,000, אלא 8,600, שזה רק 2,000 דולר יותר מ-2021, אבל טוב, בסדר, בטח השווי עלה והשכר דירה עלה, אז תכף אנחנו נראה. אבל עוד פעם יש לי עלייה בביטוח, עוד איזה 150-200 דולר, אך, אפילו אולי קצת יותר, איזה בסה, לא נורא. בבקשה, השכר דירה שלי אולי, כי אין לי את הדאטה הזה במדויק, כי הבית נראה מושכר, כנראה שהייתי יכול להזכיר אותו ב-2,600 דולר. וואו, יש לנו עוד 100 דולר בהכנסה, ואלפי דולרים נוספים בהוצאות, לכן התזרים שלי, בגלל שה-property taxes ירד, אנחנו נמצאים כבר בשיפור. אנחנו כבר לא במינוס 500, אנחנו במינוס 400. חבר'ה, עוד פעם אני מציין, הערה, יכול להיות שאני טועה ב-50-100 דולר שמאלה ימינה, בסדר. אוקיי, הלוואי ואני טועה למען האמת. למען האמת ולמען האונר של הנכס הזה. אבל השווי של הנכס, אופה, יש לנו פה הפתעה, השווי של הנכס עכשיו 440 אלף דולר. רגע, קניתי ב-450 נגיד, עליתי ל-460, עכשיו אני ב-440, אז חשבתי שלפחות יהיה לי פה פיצוי בעליות ערך שיפצה על התזרים השלילי. איי, 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 אוקיי, חכו, אני אגיד לכם מה אפשר לעשות בסוף, זה לא סוף העולם, לא נעים אבל. עכשיו אנחנו נעבור ל-2024, שאנחנו בערך באמצע 2024, בוא נגיד שבגלל שהערך של הנכס ירד וה-property taxes ירדו, אז יכול להיות שבכל שהם יהיו 8,500 שנה שעברה, וואלה, אולי 7,500, אתם יודעים מה, אולי 7,000 אפילו, וואלה, עדיין מאוד מאוד גבוה, אבל בסדר, אולי. אינשורס, לצערי הרב, ממשיך לעלות, אז אני לא ממש במצב אופטימי שמה, כי האינשורס לא ישירות מושפע מהשווי של הנכס, כן יש קשר, אבל קטן נקרא לזה, השפעה קטנה. טוב, שכר דירה אני קצת לארג', אני אפילו לא חושב שזה מה שאפשר לקבל, אבל בוא נגיד שהוא 2,700. אני לא חושב, אבל בוא נהיה הוגנים. ועכשיו התזרים שלי כבר נמצא בערך אותו דבר, מינוס 400, מינוס 300 לחודש, אבל נכון להרגע, יש לי בונוס קטן, או לא כל כך, שהשווי של הנכס עומד על 430. אז מה קורה פה? יש לנו פה נכס שתזרימית הולך ונשחק תזרימית, או לא משתפר תזרימית, או כמעט ולא. ויש לנו שווי שהולך ושחיקה. אני רוצה להדגיש לכם כמה דברים בעייתיים פה, שנדבר, בוא נדבר עליהם רגע, ואז נראה מה אפשר לעשות. אז ככה. למה אני הדגשתי בהתחלה זה לא עסקה שאנחנו הצענו למשקיעים שלנו? כי אנחנו ידענו לראות, אני באופן אישי והצוות שלי, שיש פה בעיה מגמתית בטקסס. ובעיה מגמתית עוד יותר בטקסס, באוסטין יותר משאר המקומות. אוקיי? לא נכנס לזה כרגע, מי שירצה, תשלחו הודעה, אני אגיד לכם למה. אוקיי? האם אני יודע את זה בוודאות? ממש לא. ממש ממש לא. איך אני כן יודע? קצת ניסיון, קצת חשיבה, קצת הסתכלות על המספרים, קצת להבין שהנקודת פתיחה בעייתית, והרבה מאוד להבין, המון להבין, שלי כמשקיע יש אלטרנטיבות. אני לא חייב להשקיע בשוק או באזור זה או אחר. אני, יש לי את הפריבילגיה של לבדוק איפה עוד יש מקומות טובים בארצות הברית, טובים, שיכולים לתת לי תזרים ואולי עליות ערך, כן, אפילו אם בלי עליות ערך, יותר טובים מהיום הראשון מאשר מה שיש לי פה. האם זה בטוחה או גרנטי שלא, שום דבר, אין גרנטי, אין בטוחות, אבל מהיום הראשון אני רואה שיש פה בעייתיות. למה אני יודע שיש פה בעייתיות עוד יותר מזה? א', נקודת פתיחה. שכר, היחס שכר דירה, מחיר הנכס, בעייתי מהיום הראשון, בסדר? ב', יש לטקסס, בעיקר לטקסס, לא רק לטקסס, אבל בעיקר לטקסס, בעיות שממש רואים, נתקלים בהם שם, וכמעט ולא נתקלים בהם במקומות אחרים בארצות הברית. אני אומר כמעט, כי תמיד יש נואנסים. ואני רוצה להדגיש מהם הבעיות האלו. יש ארבעת האתגרים שהופכים את טקסס לבעייתית, וזה בין היתר הסיבות שאנחנו הפסקנו להשקיע בטקסס, לא באוסטין, בטקסס, אחרי הרבה מאוד שנים, בגלל הבעיות האלו, או בעיקר בגלל הבעיות האלו. אחד, אתגר או בעיה מספר אחת, מלכתחילה ה-property taxes, אחוז ה-property taxes בטקסס גבוה. זה נוגס לתוך התזרים כשלעצמו. אז כבר יש לנו נקודת פתיחה של property taxes הרבה יותר גבוה בהשוואה למדינות אחרות. זה כבר נקודת פתיחה בעייתית, בסדר? שהיא לא בשליטתנו. שתיים. בטקסס, לא בכל טקסס, ברוב טקסס, וזה הולך ומחמיר, יש בשנים האחרונות מגמה של להתקן את השווי של הנכסים על בסיס שנתי, ובגלל שראינו הרבה עליות ערך של נכסים, לאו דווקא באוסטין, אבל נדבר באופן כללי, ה-property tax, השווי של הנכס עולה, ואז עושים assessment, ואז ה-property tax הזה על הנכס עולים. לכן יש מגמתיות בנושא הזה של ה-property taxes זוחלים, סליחה, הם אפילו לא זוחלים, הם רצים למעלה כל שנה, כל שנה ממש ממש בעייתי, אוקיי? אז שילוב הזה של עדכון שנתי פלוס אחוז גבוה יוצר לנו נוסחה מאוד מאוד בעייתית. בעיה מספר 3, הביטוח בטקסס יקר, הביטוח לנכסים יקר בהשוואה למקומות אחרים. אז כבר עוד פעם יש לנו כמו ה-property taxes, עוד נקודה בעייתית מאתגרת תזרימית. בנוסף לזה, כמו ה-property taxes, גם הביטוח שבשנים האחרונות יש לו נטייה להתעדכן שנה אחרי שנה. זאת אומרת, יש לנו פה בעיות אובייקטיביות שתכף אני אגיד מה אפשר לעשות עם זה, בטקסס שאנחנו לא פוגשים אותם במקומות אחרים בארצות הברית, וגם אם היינו פוגשים אליהם את אותה השפעה על הנכס בגלל שהאחוזים שלהם או הנוכחות שלהם יותר נמוכים. אז זה בהחלט, בהחלט, בהחלט משפיע, ולכן אנחנו רואים את הבעייתיות הזאת בטקסס, ובאמת אני רוצה להגיד לכם שהרבה מאות שנים של הפעילות בטקסס, אני מאוד מרוצה על בעיקר יוסטון ודאלס פורט וורת' ועל השווי שעלה ועל איכות, אחלה, מעולה, יש לנו המון הצלחה בטקסס, רק מה? שנים שאנחנו כל הזמן בסוג של מרדף אחרי ה-positive cash flow או ה-cash flow, לא אגיד רק positive, ה-cash flow, בגלל שיש לנו כל הזמן נגיסה, ה-property tax וה-insurance עולים, גם אם הם עלו לאט לאורך השנים בחלק מהשנים, הם כל הזמן יש להם השפעה עמוקה על התזרים שלנו, כי הם לוקחים חלק כל כך יחסי גבוה מההוצאות. לכן מאוד בעייתי. מלכתחילה בהקשר של האזורים האלו, לכן חשוב להבין את זה. עכשיו, מה אפשר לעשות? מה אני יכול לעשות אם אני בסיטואציה הזאת ואני מקשיב לפודקאסט הזה ורשמתי, אני לא ממליץ לחבר'ה מאוסטין להקשיב, למשקיעים שמשקיעים באוסטין להקשיב. אני רוצה לתת לכם קצת נקודות לאופטימיות, אוקיי? קודם כל, אוסטין שוק טוב. אני חושב שאם תחזיקו את הנכס הרבה שנים, זה יהיה בסדר, ייקח לנכס הזה, הדוגמה הזאת, ודרך אגב יכול להיות שהמספרים שלכם קצת שונים, ויכול להיות שקניתם ב-2019, ורק ב-350 ב-2019, ואולי, לא יודע מה, אבל אני חושב שגם מי שהמספרים שלו פחות נוראים, אולי יודע לזהות את המגמות שאני מדבר עליהן מבחינת ההוצאות, ואת המרדף הזה אחרי התזרים, ואת הבעייתיות הזאת, ויכול להיות שפשוט כל מה שאני אומר במקרה האישי שלכם, אולי פחות כואב. אוקיי? אולי אתם רק בברייק איבן, או רק במינוס 100 בחודש, או רק, לא משנה, הבנתם. לכן, מה אפשר לעשות? בטווח הקצר, יש שני דברים שאנחנו נותנים ללקוחות שלנו, והלקוחות שלנו מקבלים מאיתנו. יש לנו שיתופי פעולה עם חברה שיש לה הרבה מאוד ניסיון והצלחה ב... זה נקרא לאתגר את מיסי הנכס. בעצם זה פרוטסט באנגלית, או להיאבק או לערער על מיסי הנכס ולעזור להם לרדת. לכן יש לנו חברה שאנחנו בקשר איתה, שעוזרת ללקוחות שלנו על הנכס או נכסים שיש להם בטקסס. דרך אגב, גם בקליפורניה, גם בוושינגטון, גם בפלורידה, אני חושב שגם בניו יורק, עוזרת ללקוחות שלנו גם על הבתים שלהם וגם על הנכסים להשקעה, להילחם או לערער על מיסי הנכס במטרה להוריד אותם, והחלק היפה הוא שא' יש להם הרבה ניסיון, וב' זה שהם רק מרוויחים אם הם הצליחו. אז מהבחינה הזאת זה יכול לעזור. האם זה עזרה אדירה? לא יודע, אבל אם הצלחתי להוריד פה בשנה ב-$1,000 את הפרופרטי טקסיס, אולי אפילו בשנתיים, וואו, כל דולר פה הוא משמעותי. ובטח אם אני מכפיל אותו על כמה נכסים ועל כמה שנים, זה ממש יכול להיות, לא רוצה להגיד game changer, אבל מאוד עוזר לסיטואציה הזאת. הדבר השני, עוד פעם, שיתוף פעולה שלנו, כי חלק ממה שאנחנו עושים, אנחנו מנסים למנף את הכוח קנייה שלנו מול גופים יותר גדולים, ולבוא ולהגיד להם, חבר'ה, יש לנו פה כוח קנייה, יש לנו הרבה לקוחות, הרבה נכסים, תנו הנחה, תעזרו להם. מה הם עושים? יש חברה שאנחנו, חברת ביטוח, שמתמחה בנכסים להשכרה, לא רק בטקסס, גם בטקסס, לא רק בטקסס, בכל ארצות הברית, והם בעצם אומרים, אנחנו עובדים עם גוף כמו Simply Do It, אנחנו מראש יכולים להציע, לא תמיד, אבל הרבה מאוד פעמים, הנחה, בגלל שאתם מביאים לנו, או מה שנקרא, הכוח נהיה הרבה מפנים אלינו לקוחות, ותגיד ללקוחות שלך, דני, שאם יש להם כמה נכסים, אז אנחנו אפילו יכולים להציע להם עוד הנחה, אם יש להם מספר נכסים. לכן, אם יש מישהו שהוא מספר נכסים, אפילו נכס אחד, בכל מקום בארצות הברית, זה יכול להשפיע גם על מי שלא רק נמצא בטקסס, על אחת כמה וכמה, למי שנמצא באזורים קשים במרכאות, כמו טקסס מבחינת ביטוח. אז יכול להיות שבין לערער על המיסי נכס ולעשות שופינג יותר טוב דרך כוח קנייה כמו שלנו לחברת ביטוח, וואי, בוא נגיד שמצליחים לחסוך $200 בשנה על הביטוח לנכס אחד, ויש לנו שלושה, $600 בשנה. לא נשמע מדליק, סליחה, לא נשמע מדהים, אבל $600, אולי אני עושה את החיסרון על בני 3-4 שנים, זה כבר מתחיל להיות כמה אלפים בודדים, פלוס אולי עוד כמה אלפים לנכס לשנה, או כמה אלפים פר נכס, כפול השלושה נכסים שיש לי, דוגמה, כפול כמה שנים, וואלה, יכול להיות שרק מה שאני מדבר פה, אולי תגיעו לחיסכון של בין 5,000 ל-10,000 דולר על פני כמה שנים. הייתי אומר שלמי שנמצא בסיטואציה קצת מאתגרת מבחינה תזרימית, כמו בעסקה הזאת, זה שווה המון כסף. ליטרלי המון כסף. לפחות ככה אני רואה. אולי לכם זה פחות מדליק לחסוך 5 או 10, אבל אוקיי, זה כבר עניין שלכם. מה הדבר הבא שאפשר לעשות? אז אני רוצה להגיד לכם קודם כל, לפי הניתוח עסקה שלנו, הנכס הזה, שאני בעיקר פה לאסתי לאורך כמה דקות הטובות האחרונות, יגיע לברייקינג איבן באזור 15 שנה. ברייקינג איבן. אלא אם כן, יהיה פה איזושהי אבנורמליטי, שפתאום ייצור מצוקת דיור קשה, והשכרי דירה יכפילו את עצמם, אז כמובן שזה לא ייקח 15 שנה, זה ייקח פחות. מי אמר שיהיה אבנורמליטי? אז אם מישהו נמצא בסיטואציה הזאת, אני רוצה להציע לכם שתי אפשרויות. אחד, לא לעשות כלום, לנסות לעשות את החיסכון כמו שהצעתי בפרופרטי טקסס וביטוח, ולדחוף את השכרי דירה כלפי מעלה כל שנה, בשביל להקטין את הפער הזה של התזרים, כדי לשפר את הפוזיציה שלכם. זה עדיין לא, עדיין יש לאונר מה לעשות, גם אם זה קצת, וזה דורש מאמץ, ודורש התעסקות, אני לא אגיד שזה בא בקלות, אבל זה בהחלט משהו שפעולות או עמלות או עשייה או השקעה בזמן שיניבו תוצאות, סביר להניח, כמעט בטוח. הדבר השני זה לחשוב עוד פעם רגע על מה שנעשה או מה שעשו, ולשאול האם אני רוצה להמשיך להחזיק בנכס שנמצא בתסריט הזה, שמייצר לי $200 נגטיב, $300 בנגטיב, בשוק שגם לא כך מראה עלייה, אולי הוא ימשיך לעלות, אני חושב שהוא ימשיך לעלות, אני חושב שאוסטין אחלה מקום, ועם הזמן זה גם הירידה כרגע, היא תחזיר את עצמה, או תמשיך לעלות, אז אני בהחלט לא חושש מזה בכלל. אני רק אומר, זה משהו שאני לא חושב שזה טעות להמשיך להחזיק באוסטין, באמת אזור טוב. אבל בכל זאת יכול להיות שיש לפניי עוד 3, 4, 5, 10 שנים של תזרימים שליליים, עד שאני צריך לראות פה קצת אוויר לנשימה. זה אומר שאם אני צריך לשים, נגיד, $250 בחודש מהכיס, כפול שנה, אנחנו מדברים כבר על $3,000 בשנה, כפול 10 שנים, $30,000, 5 שנים, $15,000. אולי הדבר הנכון הוא לחשוב רגע איך אני משנה פוזיציות, מוכר את הנכס הזה, ויש לי שם אקוויטי, ומושך את האקוויטי הזה לעסקה אחרת, שהיא בבריק איבן, אולי היא אפילו פוזיטיב קאשלו, ואני משנה את כל הסיטואציה פה, את כל הסנריו. ומאוד יכול להיות שחלק מהאנשים שמקשיבים לזה יגידו, אני הולך להפסיד כסף, אני לא אפסיד כסף. אוקיי, קודם כל אתה לא חייב להפסיד כסף. ב', מי שקצת מפחד מלהפסיד כסף, כי זה אולי כישלון של העשייה, אני רוצה להציע לכם נקודת יציאה. הפסדים בעסקת נדלן לא הולכים לאיבוד. אתם הולכים לממש את ההפסד הזה, לשמור על ההפסד הזה, ולקזז אותו כנגד הכנסות פסיביות אחרות. זאת אומרת, זה כמו סק גיבנת שאפשר לסחוב איתנו הרבה מאות שנים קדימה, ולהשתמש בו בהזדמנות אחרת. לכן, זה לא נעים להפסיד. חבר'ה, אני הפסדתי לא מעט כסף בעסקאות נדל"ן לאורך השנים, אני לא גאה בזה, אבל זה המציאות. אבל הפסד הוא גם סוג של נכס שאפשר להשתמש בו. אז לא לפחד מזה ולשאול את עצמכם מה נכון עבורכם בשביל לזוז קדימה. אני אומר עוד פעם, מי שמקשיב ויש לו נכס באוסטין, והוא נמצא בסיטואציה דומה למה שאני מתאר. אם קניתם לפני עשור ואתם בכלל לא יודעים על מה נדבר, וואלה, שיחקתם אותה, אם קניתם אפילו בטח לפני 5 שנים. 5-6 שנים ויותר, שיחוק. אני בטוח שהעסקה שלכם מעולה. גם אם היא הייתה בשיא, קניתם ב-300 והגיעה ל-450 ועכשיו היא 420, עדיין עסקה טובה. אין לי ביקורת על זה בכלל. אבל מי שעשה את המהלך הזה בשנים האחרונות ורואה איזשהו פרופיל דומה למה שאני מדבר פה עכשיו, מאוד יכול להיות שצריך לעשות מה שנקרא חישוב מסלול מחדש. ויש אופציות. ואופציה אחת זה להחזיק בנכס. ואני מדגיש, סבבה, סבלנות, כמעט בטוח שזה יהיה בסדר. ואופציה שנייה היא להגיד, וואלה, בוא נמכור בעיתוי הכי נכון שאפשר, ואם אתם לא יודעים להחליט או מה נכון או מה אלטרנטיבה, מוזמנים ליצור קשר. אני אשמח לתת לכם חצי שעה, שעה מהזמן שאני, לעבור על הדברים בסבלנות, לא אנסה לדחוף לכם שום דבר, זה לא הסגנון שלי, אני רק, האג'נדה שלי היא לעבוד עם משקיעים, לעזור להם לנווט אותם גם כשיש קשיים. אתם יודעים מה? הרבה פעמים כשיש קשיים, שם מישהו שיש לו ניסיון, אני או אולי חבר אחר יכול לעזור לכם ולנווט אתכם. ואז לחשוב, וואלה, יש לי הזדמנות פה לחשוב האם כדאי לי למכור, אם אני מוכר, לאן, למה לעשות עם הכסף, או לא לעשות עם הכסף, או לא יודע מה. אני אשמח לעשות שיחה עם כל מי שנמצא בסיטואציה כזאת דומה, רק סיעור מוחות לחשוב. מבטיח לכם, לא הולך למכור לכם כלום. בסדר? כלום. זה לא הסגנון. אבל קשה לפעמים לקבל את ההחלטות האלו לבד. גם כי אין את הניסיון, גם לא יודעים מה האלטרנטיבה, גם לא בטוחים, גם קשה, מוכר, מובן, שזה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. לכן אני רוצה לסיים במילים האלו. אני מזמין את מי שנמצא בסיטואציה כזאת, דרך אגב, גם על נכס במקום אחר. אני משתמש באוסטין כמו איזה שק חבטות פה, אבל יכול להיות שנעשתה עסקה כזאת במקום אחר בארצות הברית, ואתם לא בטוחים, אז אתם מוזמנים ליצור קשר, נחשוב ביחד, נתלבט ביחד. יותר קל לעשות מהלך כזה כשעובדים עם מישהו שקצת מתמצא, כדי לדעת מה נכון לעשות. אולי בכלל יש עוד אילוצים מסביב, כי הבית עם דייר והוא יוצא ככה, תמיד יש אילוצים. תמיד יש עוד כל מיני כוחות שעובדים על הנכס, על הסביבה, לא יודע מה, אולי חבר לוחש באוזן, הכל בסדר. מוזמנים ליצור קשר ולקבוע זמן לשיחה, ונחשוב ביחד אם זה רלוונטי. מוזמנים לא להיבהל. קחו אוויר. אני גם הייתי בסיטואציה הזאת שנכס שקניתי ירד במשבר של 2008 ולקח לו הרבה שנים לטפס חזרה. אמנם לא היה את הבעיה של התזרים המזומנים, אבל היו לו אתגרים אחרים. הייתי לא פעם אחת ולא פעמיים, אז אני מכיר את זה. אז אפשר גם לקחת אוויר ולהתאזר בסבלנות. בסך הכל, אזור טוב, אוסטין אזור טוב. זהו, הדבר האחרון שאני כך רוצה לשאול את כל מי שמקשיב, ואני אשמח לקבל את התגובות שלכם פה או באחד מה, לא יודע מה איפה, באחד מהפייסבוק גרופס או איפה שזה לא יהיה, תפתחו פוסט, תעשו לי תיוג ותשאלו את השאלה או תנו את התגובה או לא יודע מה. למה בחרתם להשקיע באוסטין? אוקיי, אני משתמש באוסטין, מבחינתי המקום אחר. מה גרם לכם לבחור באותה עסקה שהיום, 3, 4, 5 שנים אחרי, נראה דומה לעסקה, כמו שאני מתאר אותה פה, גם עם המספרים קצת שונים? מה גרם לכם? אני ממש סקרן לדעת. סתם זרקתם חץ על המפה, הלכתם אחרי חבר, הקשבתם למישהו שנתן לכם עצה גרועה, לא יודע מה, ספרו, אני ממש רוצה לדעת, כי אם יש משהו שאני רואה בעולם שלי, בעשור האחרון, עולם הנדלן שלי, אני לא רואה עסקאות כאלו. אני לא הייתי מציע ללקוח שלי אפילו עסקה מהסוג הזה, אלא אם כן היה פה אלה פקטורים אחרים שמפצים, אבל אני גם לא רואה מהיום הראשון את הפקטורים האלו. אז מה גרם לכם? באמת, מה גרם? נשמח לשמוע, נשמח לדעת, מוזמנים ליצור קשר. אני מקווה שאתם לא כועסים מדי על הטון הביקורתי הזה. בסך הכל, מהכיוון שלי, שלנו, של Simply Do It, אנחנו רוצים, נהנים להשקיע בנדלן, לעזור לאנשים להשקיע בנדלן, לעזור לאנשים להצליח בהשקעות בנדלן, לעזור להתגבר על בעיות כשבעיות צצות, כי בעיות צצות זה לא משהו חריג, זה עניין שגרתי, להתגבר, לפתור ולהכיר אתכם ולשוחח ולראות אם אפשר לעשות, לשפר. אתם יודעים מה? אולי הדבר הנכון הבא הוא לעשות עסקה אחרת שיכולה באיזשהו מקום לעשות מה שנקרא מיטיגיישן לעסקה הזאת בלי למכור אותה. וגם יש לי סיטואציות כאלו של לקוחות שהתקשרו ועשו איזו עסקה לא טובה ועזרנו להם לעשות עוד כמה עסקאות יותר טובות, שבעצם גורמו לסיטואציה שהם עדיין יש להם את העסקה הלא טובה מלפני כמה שנים, אבל העסקאות החדשות עוזרות לבסט את הנגטיב קאש פלו, את מה שקרה, לא משנה. אפשר לעשות על זה פודקאסט בזכות עצמו. זהו חברים, תודה על ההקשבה. פודקאסט ארוך יצא, ארוך מאוד אפילו. מקווה שהפקתם מהפרק הזה. אשמח לשמוע ממכם. אם זה בשאלות, אם זה בתגובות, אם זה בתשובות למה שביקשתי, או מוזמנים גם להגיד, וואלה, שטויות, אין לך מושג על מה אתה מדבר, אוסטין מעולה ואנחנו רק חוגגים וקניתי 20 נכסים ואני השקעתי 300 ועכשיו אני בתזרים של מיליון דולר בחודש והשווי נכסים שלי הוא 6 מיליון ולא יודע מה, סבבה, אני אשמח לטעות. תודה רבה על ההקשבה, שהמשך יום נעים, להתראות.